דף כ"ז עמוד ב' במשנה. אומרת המשנה, ואולי באמת כדי להקדים ולומר, אז כשאנחנו ניגשים לכזו סוגיה, אנחנו צריכים לדעת שיש לנו קרובים מצד האב, מה שנקרא קרבה מצד האב, יש לנו קרובים מצד האם, ויש לנו קרבה מצד אישות. כתוצאה מניסוי נוצרה קרבה מסוימת. כך גם משתמש הרמב״ם בלשונו בהלכות עדות בפרק י"ג הלכה א'. גם אנחנו מוכרחים להבין שהפסולים של הקרובים, כפי איך שלפחות נבהר עכשיו בתחילת הדברים, כשאנחנו מסתכלים על קרובים, אז אנחנו, נקודת היציאה שלנו זה אחים. שני אחים זה נקרא ראשון בראשון. הבן של האח, לצורך העניין, ראובן ושמעון. הבן של ראובן מול שמעון זה שני בראשון. והבני דודים, דהיינו, הבן של ראובן עם הבן של שמעון, זה שני בשני. והנכד של ראובן עם הנכד של שמעון זה שלישי בשלישי. והסבא יעקב מול הבן של ראובן זה שלישי בראשון, וכן הלאה. פשטות. אבא ובן, בן ואבא, ואין לנו הגדרה, כי זה יסודו נמצא בפסוק. כיוון שהוא נמצא בפסוק, אז אנחנו מגדירים את זה כראשון בראשון. ככה אנחנו מסתכלים על זה, כי אנחנו תמיד מתחילים מהאחים, מתחילים מהזוג הזה. זה הנקרא הראשון בראשון שלנו בענייני קרבה. כמו כן צריך לדעת שבעל כאשתו ואישה כבעלה. דודה, הבעל שלה זה דוד. זה לא משנה שהוא בא מחמת אישות. בהגדרה דינית אמר שהאישה של ראובן היא מבחינתנו היא בדיוק כמו ראובן, אז היא מול האח שלו זה ראשון בראשון, ומול הבן שלו זה ראשון בשני, כי בעל, כי אישה נחשבת כמו בעלה. אנחנו גם נראה שכדרך שמונים קרבה בסחרים, כך מונים קרבה בנקבות, והדברים התבררו. אומרת המשנה, ואילו הם הקרובים. כיוון שבדף כף ג' אמרנו שקרוב פסול לעדות, אז עכשיו המשנה מוצאת לנכון להסביר לנו מי זה הקרוב שעליו אמרת שהוא פסול לעדות. אחיו. אז אם אני לוקח את אחיו, לצורך הדוגמה ראובן ושמעון, זה ראשון בראשון. ואחי אביו, אחי אביו זה הדוד שלו, ושני בראשון. ואחי אמו, זה שוב אותו דוד, זה שני בראשון. הוא בעל אחותו. עכשיו צריך לשים לב, בלשון המשנה זה לא גיס. בעל אחותו. בעל אחותו זה ראשון בראשון. כי בעצם בעל אחותו מבחינתנו זה אח שלו. כרי בעל כאשתו. אז בעל אחותו מבחינתנו בהגדרת המשנה זה לא נחשב גיס, זה נחשב ראשון בראשון. הוא בעל אחות אביו, בעל של אחות אביו זה כמו ראשון בשני, כי אחות אביו, הבעל שלה זה כמו אחות של אבא שלו. אחות של אבא שלו, זה, ביחס לאבא זה ראשון בראשון, ביחס לבן זה ראשון בשני. הוא בעל אחות אמו, שוב, ראשון בשני. הוא בעל אמו, איך אנחנו קוראים לאבא חורג? זה הבעל אמו. ראשון בראשון על פניו. כיוון שהוא כמו האמא. אז אם האמא נחשבת מבחינתנו ראשון כראשון בראשון, אז בעל אמו זה ראשון בראשון. וחמיב, חמיב, השאלה איך אני רואה את אשתו, אשתו כגופו. אז חמיב מה זה? זה אבא ובן, זה כראשון בראשון לכאורה. לכאורה בהגדרה זה יהיה כמו ראשון בראשון. וגיסו, גיסו זה הבעל של אחות של אשתו.
היה כבר?
לא. לא היה. היה בעל אחות אשתו, זה הגיס.
אבל
אחות
אשתי הוא גם
גיס.
הוא היה בעל אחותו.
לא.
עכשיו זה בעל של אחות אשתו.
אנחנו קוראים היום, אבל למעשה בלשון המשנה, כי כמו שאמרנו, בחינת הקרובה, אז בעל אחותו זה בעצם כמו אחותו, זה אחיו. זה אחיו. אבל כשאני רוצה לדבר על גיס, אני מדבר על מרחק, על בעצם על מצב שנוצר מחמת שני נישואים. אז הוא נפוי לאחת, והוא נפה אחת, והתוצאה זה גיס. לא, לא, זה הגדרה אחרת, זה הגדרה של גיסו. אני לא יודע עכשיו איפה לשבץ את זה. כיוון שיש פה פרשה אחרת של אישות, זה לא אישות אחת, לכן מבחינתנו כרגע הוא לא בנידון. הוא גיסו, הוא גיסו, אנחנו עכשיו לא נותנים לו מעמד של קרבה. אנחנו מגדירים אותו כגיסו. מוסיפה המשנה ואומרת, הן ובניהם וחתניהם. לפי המצב שלנו כרגע במשנה, אז הם ובניהם וחתניהם, החתן והבן זה היינו אח. כרגע. החתן זה פשוט לוקח ביתו. אז אם היינו חוזרים עכשיו לתחילת המשנה ועוברים גם למצב של בנו, אז בעצם כתוב במשנה ככה, ואלה הם הקרובים, אחיו ובן אחיו. אחיו זה ראשון בראשון, בן אחיו זה שני בראשון. ואחי אחי, אחי אביו, אז אחי אביו בשבילו זה שני בראשון, ובנו זה שני בשני, זה הבן דוד. אם תמשיך במשנה יהיה את אותו מסלול. זאת אומרת, בעצם מבחינתנו במשנה מדובר על ראשון בראשון, שני בראשון, ראשון בשני ושני בשני. אין במשנה כרגע מעבר לשני בשני. המקסימום שמצאנו פה זה בני דודים ראשונים, ועליהם אנחנו אומרים שהם פסולי עדות מכיוון שהם קרובים. מוסיפה המשנה אומרת, וחורגו לבדו. חורגו זה הבן של אשתו. הבן של אשתו ביחס אליו הוא פסול לעדות. הבן של אשתו. אבל בבן של אשתו אני לא מתייחס על בניו וחתניו. בנו וחתנו של חורגו קשר לו לעדות. ורק חורגו עצמו פסול לו לעדות. אמר רבי יוסי, זו משנת רבי עקיבא. מה שביארנו עכשיו זוהי שיטת רבי עקיבא במושג קרבה. אבל משנה ראשונה, יש לנו כמה פעמים בודדות בשעת שמצאנו משנה ראשונה, משנה אחרונה, אבל משנה ראשונה, דודו ובן דודו וכל הראוי ליורשו וכל הקרוב לו באותה שעה, וכל הקרוב לו באותה שעה, כל מי שקרוב אליו בזמן הזה שהוא מוסר את העדות, זה לא משנה אם זה בשעת ראיית העדות או בשעה שבפועל הוא בא להעיד, זה נקרא בשעה שהוא, אם הוא קרוב שלו בזמן שהוא ראה את העדות או בזמן שהוא בא להעיד, לפי משנה ראשונה כל מי שיש לו אופציה להיות יורש, דהיינו כל קרוב מצד האבא שהוא פוטנציאל יורש, לא משנה מה המרחק, פסול לו לעדות. כל מי שראוי ליורשו פסול לו לעדות.
זה הרבה
יותר. כי קודם דיברת מקסימום שני בשני. מה קורה שלישי בשני?
אבל הרבה יש גם שלא יורשים אותם.
אז עכשיו לא דיברנו על מצד משפחת אם. משפחת אם לא דיברנו. כל מי שהוא קרובו מצד אביו, זה אומר שהוא פוטנציאל יורש, לפי משנה ראשונה הוא יהיה פסול. לא דיברנו על הגבלה, אולי בגמרא נראה אחרת. במשנה, כל מי שהוא ראוי ליורשו. ולכן, כשמסתכלים ברש"י, רש"י אומר וכל הראוי ליורשו, מסביר רש"י, דהיינו קרובי האב, אבל קרובי האב, כגון אחי אמו, קשר לו, שהרי אינו ראוי ליורשו, דתנן. ורש"י מצטט את המשנה הראשונה בפרק יש נוחלים קופ"ח מסכת בבא בתרא, אחי האם מנחילים ולא נוחלים. אחי האם מנחילים ולא נוחלים, אבל הוא פסול לאחי אמו, שהרי מעיד זה ראוי ליורשו, פסיק, וגיסו נמי כאשר להעיד לו שלא ראוי ליורשו. מה רש"י רוצה?
זה העניין של הירושה.
מה אומר רש"י? אומר רש"י, תראה, כשאתה בא להסתכל על הדוד שלו מצד האמא, אח של אמא שלו, הדוד מצד האמא, האח של האמא,
לא ראוי לירושה.
האח של האמא הוא מנחיל ולא נוחל. האח של האמא הוא מנחיל ואינו נוחל. זה המשנה. למה? כי אם אותו אח של אמא אין לו בן, אין לו אבא, אין לו אחים, אלא האמא הזאת, והאישה הזאת מתה ויש לה בן, אז הבן הוא היורש על הדוד שלו, אז הוא פסול לו לעדות, כי כל מי שראוי ליורשו פסול לו לעדות. אבל עכשיו מה קורה אם הדוד רוצה להעיד לאחיין שלו, לבן של אחותו? אין לו שום בעיה, כי לעולם הדוד הזה לא יירש את הבן. לעולם הדוד הזה לא יירש את הבן. למה? איזה מצב יש לך שהוא יירש אותו? הרי לעולם האמא לא יורשת את הבן שלה, אלא אם כן היא קרובה שלו מצד האב, שזה לא הנידון שלנו. אמא אף פעם לא יורשת בן. אז אם האמא לא יורשת את הבן, אז לעולם אח שלה לא יירש אותו. אז ממילא בא רשי ואומר, הוא הדוד המוריש יכול למסור עדות לאחיין שלו, אבל האחיין לא יכול למסור עדות לדוד שלו מצד האמא, בגלל שהוא יורש. ולפי משנה ראשונה, כל מישהו פוטנציאל יורש, פסול לו לעדות. מה קורה בגיס? גיסו, ואנחנו מדברים גיסו של המשנה. גיסו של המשנה. גיסו של המשנה זה בעצם הבעל של אחות של אשתו. הבעל של אחות של אשתו, לעולם הוא אינו יורש. אז אין שום בעיה להעיד זה לזה. הוא לא יורש אותו והוא לא יורש אותו. אז אין לי בעיה לבוא ולהעיד, זה אומר רש"י. ממשיכה המשנה ואומרת, היה קרוב ונתרחק, הרי זה כשר. אם הוא היה קרוב כמו חתן שלו ולאחרי זה מת הביתו, היה קרוב ונתרחק, מחמת מוות, מחמת גירושים, אז ממנו יכול לבוא ולרשת אותו, אז הוא יכול לבוא ולהעיד לו. לא מעניין. כי לא זו ההגדרה. לא דיברנו אם הוא נותן לו כסף או לא. דיברנו על הגדרה שאחרי זה נחפש אותה איפה נמצאת בפסוק.
לכאורה אם בן אדם כתב חבר שלו בצבא,
לא מעניין, זה מה שהוא שאל. לא מעניין, לא מעניין, כי לא הנידון שלנו במשנה אם מישהו נתן לו כסף או לא נתן לו כסף. אגב, אני רוצה להסביר משהו. הרחבנו על זה כל כך הרבה במסכת בבא בתרא, שזה לא מקומו אצלנו. צוואה זה לא ירושה. צוואה זה לא ירושה. צוואה זה מתנה. ומתנה לא מעניינת אותנו. אנחנו מדברים בצוואה. מי יכול להוריש? הוא לא מוריש. וכיוון שהוא לא מוריש, כל צוואה זה מתנה רגע אחד לפני מותו. אז צוואה זה לא ירושה. אנחנו מדברים על מוריש. מוריש זה קרוב מאבא. לפי משנה ראשונה. ממשיכה המשנה ואומרת, היה קרוב ונתרחק, הרי זה כאשר. רבי יהודה אומר, אפילו מת הביתו ויש לו בנים ממנה, הרי זה קרוב. חולק רבי יהודה ואומר, אם יש בנים, גם אם מתה הבת הוא ממשיך להיות קרוב, והוא פסול לעדות. עכשיו, למה אם יש בנים? זה לא חידוש שהתחדש רק אצלנו במשנה. מה הדין למשל בת כהן שנשואה לישראל? או נלך יותר פשוט, בת כהן שנשואה לישראל, הדין הוא שהיא לא אוכלת בתרומה, עזבה את בית אביה. מה קורה אם את בעלה? חוזרת חזרה לבית אביה, אוכלת בתרומה, בתנאי שאין לה בנים. יש לה בנים, אינה אוכלת בתרומה. אותו דבר לכיוון השני, היא הייתה נשואה לכהן והיא בת ישראל, מת בעלה, אז אם יש לה בנים ממנו, אז היא אוכלת בתרומה, אין לה בנים. זאת אומרת, הבנים יוצרים את הכאובה, הם ממשיכים את הקשר. זה לא אחד על אחד, כי זה לא המקום עכשיו לחקור מה הסיבה שאוכלים בתרומה או לא אוכלים. האם היא אוכלת מכוח הבן או מכוח הבעל, זה לא מעניין עכשיו. אבל את המושג, את ההגדרה מצאנו, וזה ההגדרה שבה רבי יהודה אומר. אם אין בנים, התנתק הקרבה, אם יש בנים, זה נשאר קרוב, ולכן הוא פסול לו לעדות. עוד מסיים את המשנה, האוהב והשונא. אוהב זה שושבינו. אנחנו נראה בגמרא, שושבין זה זה שמלווה אותו ביום חופתו, אולי בכל השבעה ימים. מחלוקת בגמרא. מחלוקת בגמרא. שונא, כל שלא דיבר עמו שלושה ימים באיבה. למה הוא לא דיבר איתו שלושה ימים? כי יש ביניהם מתיחות. או בגלל שבמקרה הם לא נפגשו. ואלה פסולי עדות, אוהב ושונא הוא פסול לו לעדות. אמר לי לא נחשדו ישראל על כך. יהודי לא חשוד שבגלל שהוא אוהב או שונא הוא יעיד עדות שקר, הם לא חשודים. מדגיש רש"י, הם לא חשודים לעדות שקר, אבל לשבת לו כדיין במקרה של שונא הוא לא יכול. היה, אם אתה אומר שהוא לא חשוד על עדות שקר, אז הדיין ודאי שהוא לא חשוד, אבל בדיין יש לו דין שהוא צריך להפך בזכותו. ודיין כזה שיש לו מצב קשה, יש לו מתיחות עם בן אדם, להפך בזכותו, הוא יכול להיות שהוא לא מתה את הדין, אבל להפך בזכותו הוא לא מסוגל, לכן הוא יהיה פסול לו לדיינות. באה עכשיו הגמרא ומבארת את הדין הראשון של המשנה. מאיפה באמת לקחנו את הקרובים האלה שפסלנו אותם לעדות, שאנחנו קראנו להם ראשון בראשון, שני בראשון, שני בשני, מאיפה לקחת את זה? עונה הגמרא דתנו רבנן, נאמר לנו בפסוק, לא יומתו אבות על בנים, ובנים לא יומתו על אבות, איש בחטאו יומתו. איש בחטאו יומתו. אז התורה באה ואומרת, תדע לך, אדם מת בזכות עצמו, לא בחטאים של הבנים ולא בחטאים של האבות. אומרת התנא, תתנו רבנן, לא יומתו אבות על בנים. מה תלמוד לומר? בשביל מה התורה צריכה לומר את זה? אם ללמד שלא יומתו אבות באבון בנים ובנים באבון אבות, הרי כבר נאמר איש בחטאו יומתו. התורה אומרת לנו שרק על ידי החטא שלך, החטא ממית. אז מה השאלה שלך? אלא, לא יומתו אבות על בנים בעדות בנים, ובנים לא יומתו על אבות בעדות אבות. אם אנחנו נעצרים פה, אז מהתורה אתה רואה דבר אחד, אבא לא יכול למות בעקבות עדות של הבן, והבן לא יכול למות בעדות של האבא. אבל אז התורה הייתה צריכה לומר, לא יומת אב על בן ובן על אב. מה זה הלשון לא יומתו אבות? כמה אבות יש לאדם? לאדם יש אבא אחד. מה זה אבות? למדו מכאן חז"ל, אבות הכוונה היא לקרבה הראשונה שיש לנו. והקרבה הקרובה ביותר שיש בפנינו זה בעצם שני אחים. זוהי הקרבה הקרובה ביותר. ואז גילתה תורה, לא יומתו אבות, לא יומתו שני אחים, בעדות של הבן. דהיינו, שני בראשון לא יכול לתת עדות. אגב, אנחנו רק רואים מפה את העניין הזה של לא יומתו. לא דיברתי לעדות אחרת. לעדות כזאת המחייבת, לא יומתו אבות על בנים. הווה אומר, אח לא יכול למסור עדות לבן אחיו, ובן אחיו לא יכול למסור עדות לאח של אבא. ממשיכה הגמרא ואומרת, ובנים באבון אבות לא? מה אתה אומר? לא יכול להיות שבנים ימותו בעקבות חטא של אבא? והכתיב פוקד אבון אבות על בנים. אבל התורה אומרת שהקדוש ברוך הוא כן פוקד אבון אבות על בנים. אומרת הגמרא, האטם כשאוכזים מעשה אבותיהם בידיהם, כדתניה ואב בעוונות אבותם איתם ימוקו כשאוכזים מעשה אבותיהם בידיהם. זאת אומרת, אם הבן מחזיק בחטא אביו, אומר רש"י בשורה האחרונה למטה, ונפרעים מהן עוונותיהם ועוון אבותיהם. ממשיכה הגמרא ואומרת, אתה אומר כשאוכזים או אינו אלא כשאוכזים. מי אומר כשאוכז? אולי פוקד עוון אבות על בנים אומר שהבן משלם את המחיר של אבא גם בלי לאחוז מעשי אבותיו. כשהוא אומר איש בחוטו יומתו יומתו, הרי ופה יש לנו בעוד חטא את הגרסה כשאינה נוחזים נאמר, ומה אני מקיים אף באבון אבותם? דהיינו כשאוחזים, כשאוחזים מעשי אבותיהם בידיהם. שואלת הגמרא, ולא? והכתיב וכשלו איש באחיו. אז הנה מבואר לך פה, וכשלו איש באחיו. יש לנו בכללות, פרשת בחוקותיי, שכן נאנשים איש באחיו, איש באבון אחיו מלמד שכולם ערבים זה בזה, הטעם שהיה בידם למחות ולא מחות. אומרת הגמרא, גם שם אל תדמה, זה מקרה מיוחד. שוב, זה לא הסוגיה שלנו. יש מצווה תוכח תוכיח, צריך לדעת מתי המצווה הזאת התקפה, איך מציימים את המצווה הזאת. מחלוקת גדולה, מנחס חינוך, יש חזון איש מאוד מפורסם על הנושא של הוכח תוכיח בהרחבה רבה, לא כל אחד נאמר בו הוכח תוכיח, צריך לדעת אם זה נכון גם לנו. מה שלנו יש מהסוגיה, מה לנו יש מהסוגיה, איפה אנחנו עומדים בסוגיה, למדנו פה ככה. א', דין צדדי, הקדוש ברוך הוא לא פורע מהאבות על הבנים ומהבנים על האבות, אלא אם כן בן שהולך בחטאו של אביו אבל הוא משלם גם על חשבון האבא, או במקום שהיה לו להוכיח ולא הוכיח אז איש באחיו מדין ערבות. אבל מה שאנחנו צריכים לסוגיה שלנו, מי הם הקרובים הפסולים לעדות? כרגע אנחנו יודעים שהראשון בראשון והראשון בשני שנאמר לו יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות, אבות ושני אחים, הבן של האח לא יכול להעיד בדוד שלו, והדוד לא יכול להעיד בבן אחיו. זה מה שלמדנו עד עכשיו. באה הגמרא מיד ואומרת, דף כ"ח עמוד א', אשכחן, אבות לבנים ובנים לאבות. מצאנו שראובן מול הבן של שמעון, או הבן של שמעון לראובן, וכל שכן אבות להדד את ראובן, ראובן לראובן לשמעון ושמעון לראובן, שני אחים אינם מעידים זה לזה. בנים לבנים מנהלן, מאיפה אתה יודע שבני דודים? הבן של ראובן לא יכול למסור עדות לבן של שמעון, הבן של שמעון לבן של ראובן, שזה נקרא שני בשני. אם כן, לכתוב קרא לו יומתו אבות על בן לשון יחיד, מהי בנים? זה אפילו בנים להדד. למדתי מהפסוק שגם בני דודים שני בשני פסולי עדות. אשכחן בנים להדדי, בנים לאלמה מנהלה. אומרת לגמרי, אז פתרת לי שלא יכול למסור עדות הבן של ראובן על הבן של שמעון. אבל מי אומר שהבן של ראובן עם הבן של שמעון לא יכולים להצטרף ביחד להעיד נגד מוישה, נגד צד ג'? זה לא כתוב בפסוק. לא יומתו אבות על בנים ובנים על אבות, זה אומר שראובן על ראובן, ראובן על בן שמעון, בן שמעון על ראובן, בן שמעון בן ראובן אחד על השני. החוצה, מאיפה אתה יודע שלא? אומרת הגמרא, אמר רמי ברכה מסברה הוא. מה הסברה? כדתניא, אין העדים נעשים זוממים עד שיוזמו שניהם. ואיסל כדעתך בנים לאלמה כשרים, נמצא את זומם נהרג בעדות אחיו. מה הגמרא ואומרת סברה? מה הסברה? הרי אתה אומר שבן ראובן על בן שמעון ההדדי לא יכולים להעיד. אנחנו יודעים שבפרשת עדים זוממים אומרת התורה, כאשר זמם לעשות לאחיו כן יעשה לו בתנאי שנמצאה כת זוממים. זאת אומרת, אם ראובן ושמעון מוסרים עדות ועל ראובן באים שני עדים ואומרים ממנו היית במקום פלוני, אבל על שמעון אין לנו הזמה, ראובן לא נקרא מוזם. צריך שיזימו את ראובן ושמעון בכדי שזה יהיה עדות של זוממים. זאת אומרת שמה גרם לראובן להיות ניזום? שמעון, העד הנוסף שאיתו. אז בעצם אם אתה בא ואתה אומר שבני דודים, בן ראובן עם בן שמעון, יכולים להעיד למישהו אחר החוצה, אז אם הם נמצאו זוממים, מה גרם לו לבן ראובן להיות זומם? הבן של שמעון, שהוא העד עצום שהצטרף איתו ביחד למסור עדות. כי אלמלא שהם היו שניים, אז הרי הוא לא היה זומם. אז נמצא שבסופו של דבר כביכול בן שמעון מעיד גם על בן ראובן, וזה הרי אמרנו מהפסוק שאי אפשר. אז הסברה אומרת שהם גם לא יכולים לבוא ולהעיד על אחרים מכוח הכאשר זמם. זה לא סברה קלה, אבל סברה שאפשר לשמוע. רק הגמרא בעצמה דוחה. באה הגמרא ואומרת, אמר לרבה ולטיימך, בוא אני הולך עם הראש שלך, קיבלתי. אז בעצם אומר לך רמי ברכה, מה המקור שלי? סברה, והסברה בעדים זוממים. הדתנן, יש לנו משנה במסכת בבא בתרא, דף נ"ו, יש שם בפרק חזקת הבתים. אומרת המשנה, שלושה אחים ואחד מצטרף עם ההם, הרי אלו ג' עדויות והם עדות אחת להזמה. לדבריך, רמי ברכה, מה? נמצא עד זומם משלם ממון בעדות אחיו. אנחנו מסבירים, כדי שקרקע תחשב שלי, או שיש לי שטר, או שיש לי חזקת 3 שנים שזה עומד במקום שטר. איך אני יוצר חזקת 3 שנים? אני מביא עדות שאני ישבתי 3 שנים בקרקע. אומרת המשנה, אני יכול להביא עדות שישבתי 3 שנים בקרקע על ידי לצירוף. אני מביא את ראובן שמעיד עם מוישה שאני ישבתי 1 שנה בקרקע. שמעון אח שלו גם מעיד עם מוישה על 2 השנים. לוי האח שלהם מעיד גם עם מוישה על 3 השלישית. למעשה אין פה שום בעיה של קרבה, כי זה 3 עדויות נפרדות. זה עדות על 1 שנה, זה עדות על 1 שנה, וזה עדות על 1 שנה. אבל העדות על 1 שנה לא מוציאה את הקרקע, לא עושה את זה לקרקע שלי. העדות על 1 שנה גם לא עושה את זה לקרקע שלי. רק העדות של 3 השנים ביחד, זה יוצר את החזקה. ולכן, אם נמצא אחד מהם מוזם, זה שום דבר. אם אני אבים את ראובן, שמעון, לוי ומוישה, אז זה נחשב עדים זוממים. זאת אומרת, שמי גרם לו לראובן להיות מוזם? שמעון. ומי גרם לשמעון? לוי. לפי הטעם שלך, רמי בר חמה היה צריך להיות שכזה עדות לא יכולה להיות עדות של הזמה, מכיוון שאח לא יכול להזים את אחיו. והרי זה פשוט שהמשנה אומרת שזה אפשרי, כי למה? התשובה היא, אלא הזמה מעל מקעתי, כי מי המזימים? באים 2 מבחוץ ואומרים, מה לא הייתם במקום פלוני? זה בכלל לא קשור למי שמצטרף איתי לעדות. החנמי, הזמה מעל מקעתי. אז גם בסוגיה שלנו, מאיפה אתה באמת יודע שבני דודים, בן ראובן עם בן שמעון, לא יכולים למסור עדות החוצה למקום אחר? עונה הגמרא, אלא אם כן נכתוב קרא ובן על אבות, אינה מהם על אבות. מי הוא בנים? מילה מיותרת. אפילו בנים לאלמה נקודה. ממילא נמצא עכשיו בדברי הגמרא מה המקור שלנו לפסולי קרבה. למדנו את זה מלא יומתו אבות על בנים ובנים על אבות, ראשון בראשון, שני בראשון, ובנים המיותר, שני בשני, לעצמם ולאחרים. אומרת הגמרא, בסדר, אשכחן לחובה לזכות מנהלן, כל מה שמוזכר בפסוק שאי אפשר להיות קרובים פסולים לעדות בדבר שלא יומתו לחובה. מי אמר שלזכות אותו אני לא יכול לקחת קרובים? אמר קרא פעמיים, לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות. תרי זימנה, אם אינו עניין לחובה, אינו עניין לזכות. זה מושג בגמרא כמה פעמים, אחד מהיודגים במידות, אם אינו עניין, תנאו עניין. כיוון שלחובה כתוב בפסוק לא יומתו, אז מה זה הפסוק השני? לזכות. אשכחן בדיני נפשות, בדיני ממונות מנהלן. לפני זה, אומרת הגמרא, מאיפה אתה באמת יודע? הרי מדובר על לא יומתו, לדיני נפשות. מי אומר שקרובים לא יכולים להצטרף לדיני ממונות? אמר קרא, משפט אחד יהיה לכם. אני דילגתי רק על שלב לפני זה. אמר קרא, אבות אבות רייזים להם, אינו עניין לקרובי אף, נאו לקרובי האם. זאת אומרת, יש פה 3 שלבים. הרי הפסוק אומר לו, יומתו אבות על בנים, אז אני ידעתי רק על קרבה של אבות. מאיפה אתה יודע גם על צד האם? אז מזה שנאמר פעמיים, לא יומתו אבות על בנים, ובנים על אבות, פעמיים אבות, אם אינו עניין לקרובי אף, נאו לקרובי האם. שאלתי, מאיפה אתה יודע שזה בדיני, שהדין הזה זה לחובה, אולי זה רק לחובה ולא לזכות, אבל לזכות אני יכול לקבל, יומתו יומתו. מיותר. שאלתי, זה כתוב בנפשות, מי אומר שבממונות קרובים פסולים? משפט אחד, זה אומר שדיני ממונות ודיני נפשות שווים, ולכן כמו שבדיני נפשות פסולים הקרובים, גם בדיני ממונות פסולים הקרובים. עד כאן חלק א'. מבחינתנו הגמרא הסבירה מהו המקור למשנת רבי עקיבא שפסול של קרבה לזכות ולחובה, לצד האב ולצד האם, לנפשות ולממונות, לא יומתו אבות על בנים ובנים על אבות, ראשון בראשון, שני בראשון, ראשון בשני, שני בשני ותו לא. שלישי בראשון, אין שום בעיה למסור עדות. בעל זה הגמרא הזו. כן? בעל זה הגמרא ואומרת, אמר רב, שם מוסיפה הגמרא, אחי אבא לא יעיד לי, אח של אבא שלי, לצורך העניין נקרא לו שמעון, אבא שלו היה ראובן, אחי אבא, שמעון, לא יעיד לי הוא ובנו וחתנו. מצוין. הוא לא יכול להעיד לי, זה דוד שלי, זה שני בראשון, והבן שלו, הבן של שמעון, לא יכול להעיד לבן של ראובן, זה שני בשני. אף אני לא העיד לו, גם אני, הבן של ראובן לא יכול להעיד למי? לשמעון. אני ובני וחתני. מה זה הבן שלי ביחס לשמעון אח של אבא שלי? שלישי בראשון. אני הרי שני בראשון כלפי הדוד שלי. הבן שלי זה שלישי בראשון. והמאי שואל את הגמרא, הבל שלישי בראשון, וענן שני בשני תנן, שני בראשון תנן, שלישי בראשון לא תנן. איפה במשנה מצאת מקור לשלישי בראשון, שרב בא ומחדש, שהבן שלי, דהיינו הבן של הנכד של ראובן, לא יכול למסור עדות לשמעון האח של סביב? אין כזה דבר. עונה הגמרא, מהי חתנו דקטני במצית עם חתן בנו? רוצה הגמרא להסביר אחרת פשט במשנה. עד עכשיו אני למדתי, הוא ובנו וחתנו, הבן והחתן זה אותו מעמד, החתן זה הבעל של אחותו. לא, הוא דור ראשון, ובנו דור שני, וחתנו זה הנכד שנפוי לנכדה, דהיינו דור שלישי. אז כתוב במשנה, שלישי בראשון. מי לא יכול להעיד לשמעון? הוא ראובן, הבן שלו בן ראובן, והנכד שלו. אומרת הגמרא, אז תדבר עברית, וליתי בן בנו, אז למה להגיד חתנו? אז תגיד הוא ובנו ובן בנו. אומרת הגמרא, מילתא גבוך כמשמעא לן על דרך דבעל כאשתו. דרך הנכד חידשתי לך שהחתן של הנכדה נחשב כמו נכד, כמו בן בנו, ולכן הוא לא יכול להעיד כי הוא שלישי בראשון. אומרת הגמרא, ואלא עד איתני רבחיה, יש לנו בברייתא של רבחיה שמונה אבות במשנה. אני לא נכנס עכשיו עם הזמן, וכבר עמדו על זה תוספות, זה הראשונים, אם תספור זה לא שמונה, זה תשעה, שהם 24. למה זה 24? כי אם יש לך שמונה, ואחרי זה הבן והחתן, זה עוד 8 ו-8, זה 24. ואם ככה, אם אתה אומר שמדובר גם על דור שלישי, הני, תלתין ותרתין, זה 32, ושוב, תוספות כבר עומד על זה, זה לא 32, זה 40, לכל הפחות, זה צריך להיות יותר, אבל לכל הפחות 40, למה? כי זה אני, זה 8. בן וחתן, זאת אומרת, 24. עכשיו, נכד והנכדה, זאת אומרת, החתן של הנכד, אז זה כבר 48. אבל אנחנו נדבר על 40, כמו שתוספות אומר. תלתין ותרתי, הדה לא כמר 40, והם ובניהם וחתניהם וחתן בניהם ובני בניהם, משום דלא קטני לבהדיה במתניתין, משום שם חתנות חדו. אבל הרעיון ברור. שואלת הגמרא, זה לא תואם את הברייתא? אלא, לעולם חתנו ממש, חזרנו להבנה הראשונה. הוא ובנו וחתנו זה אותו דור. אז איך הגעת לשלישי בראשון רב שאתה פוסל? ומה עיקר אלי חתן בנו? כיוון דמעל מקעתי כדור אחר דמי. אתה יודע מה הפירוש? פירושו של דבר ככה. המשנה מדברת, הוא, דהיינו, שמעון וראובן אחים. הוא זה הבן של ראובן ביחס לשמעון, זה בן בנו, שני בראשון. הוא זה ראובן, ראובן ושמעון. בנו זה שני בראשון. שמעון, הבן של ראובן לשמעון. החתן זה גם הבן של ראובן, רק דרך הבת, כלפי, זה שני בראשון. אבל למה אני מזכיר פה חתן? כיוון שהחתן הזה הוא לא מהמשפחה. הוא מישהו חיצוני שהתחתן עם בת המשפחה, בהגדרה הוא נחשב כמו דור נוסף. אז מכיוון שזה בא דרך אישות, אני מחשיב את זה כשלישי בראשון. אומר רב, זוהי הסיבה שאני פוסל אותו. שואלת מיד הגמרא, אם ככה, יהיה אחי אבא לשלישי בשני ורב אחשר שלישי בשני. אם אתה צודק, אז בוא נעשה את החשבון. יש לנו ראובן ושמעון וראשון בראשון. הבן של שמעון זה שני בראשון לראובן. הבן של ראובן ביחס לבן של שמעון זה שני בשני. והחתן זה שלישי בשני. שלישי בשני לפי דבריך פסול, ואנחנו אמרנו כשר. הרב רק אמר ששלישי בראשון פסול, לא שלישי בשני. חוזרת הגמרא ואומרת, אלא רב דאמר כרבי לזר, דתניה רבי לזר אומר, כשם שאחי אבא לא יעידו לי הוא ובנו וחתנו, כך בן אחי אבא, הבן של אח של אבא, מי זה הבן של אח של אבא? נגיד לצורך העניין, הבן של שמעון ביחס לאבא שלי ראובן, לא יעיד לי הוא ובנו וחתנו. הוא ובנו זה שני בשני, והחתן זה שלישי בשני. אומרת הגמרא, והקטי אבל שלישי בשני, ורב עכשיו שלישי בשני. גם אם תרצה להגיד כמו רבי לזהר, אז יוצא לך שלא רק שלישי בראשון, אלא גם שלישי בשני, ושלישי בשני לפי רב יהיה מותר. אומרת הגמרא, הרב סבר לי קוותי בחד ופעלי גלי בחד. רב מודה לרבי לזהר ששלישי בראשון פסול לעדות, וחולק עליו וסובר ששלישי בשני כשר, ורבי לזהר סובר שלישי בשני פסול. והמקור לדברים, מה הייתה עמד הרב? דאמר קרא לו יומתו אבות על בנים ובנים הוו לרבות דור אחר, דהיינו ראשון בשלישי. ורבי לזהר יש חוץ מהוו על בנים העל מרבה, אמר רחמנה פסול לדאבות שדי הבנים, דהיינו גם שלישי בשני יהיה פסול. אם ככה, לסיכום קצר ובהיר ונהיר, כתוב פה דבר כזה: לפי משנת רבי עקיבא, ראשון בראשון, שני בראשון, ראשון בשני, שני בשני, פסולים. ראשון בשלישי, ובוודאי שלישי בשני, כשרים. בא רב ומוסיף ובנים מכוח הוו, שגם שלישי בראשון יהיה פסול. בא רבי לזר ואומר על לרבות שגם שלישי בשני יהיה פסול. זה הכל. נכון. מאותו פסוק לא יומתו אבות על בנים ובנים, הוו מוסיף עוד דור אחד. אומרת הגמרא, יהיה לך כבר, אומרת הגמרא, אמר רב נחמן, עכשיו צריך לחוז, אמר רב נחמן, אחי חמותי לא יעיד לי, בן אחי חמותי לא יעיד לי, בן אחות חמותי לא יעיד לי, ותנא תונא, והכל נמצא בתוך המשנה. למה? בעל אחותו ובעל אחות אביו ובעל אחות אמוהם ובניהם וחתניהם, תעשה חשבון, חתן בעל אחותי פסול לי, כי אני בשבילו אחי חמותו, ואני לחתן בעל אחותי, אחות אבי, זה בעצם בן אחי חמותי, ואני לחתן בעל אחות אמי, זה בעצם בן אחות חמותני. אז מכיוון שכן, זה פסול מפורש במשנה. אומרת הגמרא, אמר רב אשי, כי אבינן ביולה, כשישבנו בבית מודרשו של אולה, היא באה אלינו, שאל אותנו, אחי חמי מהו? בן אחי חמיב מהו? בן אחות חמיב מהו? ואמר לה, תניתו, אז המשנה שלנו, אחיו ואחי אביו ואחי אמו, הם ובניהם וחתניהם. אז הרי הוא ביחס עליהם, זה אח של חמיב, זה בן אחי חמיב, וזה בן אחות חמיב. כי אני ביחס לחתן אח של האמא, לכן כולם נשנו במשנה וכולם נכללו בתוך הפסולים.